רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. משה רבינו מדבר את זה אל דור באי הארץ. הדור של מקבלי התורה, הדור של מקבלי התורה כבר איננו, כבר עבר מהעולם, הם כבר אינם ברובם הגדול. נשארו רק אלה שהיו פחות מבני 20 בקבלת התורה. הדיבורים האלה היו 40 שנה אחרי מתן תורה, 40 שנה, ואז כבר תם כל הדור של מקבלי התורה. משה רבינו מדבר אל באי הארץ, זה הדור הבא, ואליהם הוא אומר, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. יכול להיות שרוב האנשים ששמעו את הדברים האלה לא ראו בעיניהם שום דבר, מעולם לא ראו, ולא היה דור מקבלי התורה. ואותם הוא מצווה, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך. יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. רוב הדור הזה לא עמד לפני השם בחורב, הם לא היו במעמד הר סיני. זה היה הדור שאחרי מקבלי התורה. יתר על כן, המצווה הזאת היא מצווה, היא מדברת גם אלינו. הדבר הזה, זה נאמר לכל הדורות כולה. זה נאמר גם אלינו, שאנחנו בוודאי כבר, אנחנו בוודאי רחוקים. עלינו המצווה, לא לשכוח את הדברים אשר ראו עינינו. מדובר פה, זאת מצווה שנאמרה לכלל ישראל, זאת תורה. והיא מדברת אלינו ואומרת, הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. מכאן שלפחות פעם אחת בשנה בוודאי צריכים להיזכר בזה. מפורש בדברי הגמרא. הגמרא אומרת במסכת שבת, וזה נפסק להלכה בשולחן ערוך. פעם, לפנים, היו עושים פעולה של בריאות. היום לא כל כך מכירים את זה, לא יודעים מה זה, לא יודעים גם איך לעשות את זה, אבל היו מקיזים דם. בני אדם היו מקיזים דם מעצמם באופן שידעו לעשות כנראה שהדם הנוזל, הדם היוצא, יהיה הדם הפחות נקי. וכך הדם מתנקה. כתוב, בגמרא כתוב שיש איסור בערב יום טוב, אסור להקיז דם. בערבי ימים טובים אסור להקיז דם. והסיבה היא גזירה משום ערב יום טוב של חג השבועות. גזירה משום מעלה יומא דעצרת, כך כתוב. ובמעלה יומא דעצרת זה סכנה של ממש לעשות דבר כזה. למה? אז כתוב בגמרא. כל מי שעושה דבר כזה בערב חג השבועות מסכן את עצמו. כי בערב חג השבועות משוטט בינינו. זיקה, רוח, דשמי תבוח, כך כתוב. רוח שקוראים לו תבוח, והוא זה שעורב לנו. כל מי מישראל שלא מקבל את התורה, אז הוא, הלשון בגמרא, תבח להו, לבשריהו ולדמיהו. הוא שופך את דמם, הוא שופך את דמם של אלה שלא רוצים לקבל אותו. הדין הזה כתוב בשולחן ערוך אור החיים, זה כתוב בהלכות יום טוב היום, זה נוגע לנו היום. והשנה הזאת זה פחות נוגע, כי בערב יום טוב, ערב חג השבועות, בין כה וכה אי אפשר לעשות. אבל כתוב שבערב חג השבועות זה סכנה. בשאר ימים טובים גזרו, אם ננהג לעשות את הדבר הזה בערב יום טוב, נעשה את זה גם בערב חג השבועות. ואז זה סכנה של ממש. זאת אומרת שעד היום מסתובב רוח, שאותו רוח הוא האיום הגדול, של אם ישראל מקבלים את התורה מותר, ואם לאו, אם הם לא מקבלים, שם תהי קבורתם, חליל. שהאיום הזה לא היה רק ברגע קבלת התורה, האיום הזה היה איום קבוע. והוא גם התקיים, כמו שדיברנו על זה פה כמה פעמים. עדת קורח כפרו במשה רבינו, לא קיבלו את דבריו. זאת אומרת, הם לא קיימו את מה שכתוב וגם בך יאמינו לעולם. הם לא האמינו. אז כך שהם היו אלו מתוך ישראל שאינם מקבלים את התורה. אז התקיים בהם, ואם אין ישראל מקבלים את התורה חלילה, שם תהי קבורתם. באותו מקום שהם היו אינם מקבלים את התורה, שם באותו מקום הייתה קבורתם. עדת קורח לא מתו, הם לא מתו בעונש מוות. הם לא מתו בגלל אותה גזירה שהקדוש ברוך הוא גזר על אדם הראשון, כי אפר אתה ואל אפר תשוב. לא זאת הייתה הסיבה שהם מתו. הם מתו בגלל, אם אין מקבלים את התורה, שם תהי קבורתם. וכך נתקיים בהם. יוצא אם כן שהדבר הזה הוא אזהרה, זה דבר שהוא קבוע וקיים, והוא נמצא בכל הדורות. הוא נמצא בכל הדורות, הוא הלכה למעשה. זה פחד. צריך לפחד להתחיל, שאדם יתחיל לשפוך משהו מדמו. זאת הלכה למעשה. בערב חג השבועות, אם יוצא לאדם לעקור שן, שידחה את זה ליום אחר. כי ביום הזה לא עושים דברים כאלה, דברים שיש בהם התחלה שיכולה להמשיך ולהיות סכנה. הקזת דם לא הייתה דבר מסוכן, נהגו בזה באופן קבוע. אבל בערב חג השבועות זה דבר מסוכן, כי מתחילים, כן, לשפוך דם, וזה יכול להימשך. זה פשוט, הלכה למעשה, לדינה, כן. שוב, זה לא נוגע השנה, אבל ברוב השנים זה נוגע. מי שיש לו אפילו ניתוח כלשהו, אני מדבר על הוצאת שן, שלא יעשה את זה בערב חג השבועות. זה לא זמן טוב. זמן מסוכן לעשות דברים כאלה. Yeah. זאת אומרת, אנחנו עומדים באותה גזירה של אם ישראל מקבלים את התורה מותר, ואם לאו, לאו. אם לאו, זאת אומרת, זה לא מותר. מה אנחנו צריכים לעשות? מה עלינו לעשות? מה ההלכה למעשה? מה ההלכה למעשה? מה אנחנו צריכים לעשות? מה פירוש המילים? אנחנו צריכים היום לקבל, מה זה? מה צריך לעשות? מה זה לקבל תורה? אנחנו מקבלים עלינו פעמיים בכל יום עול מלכות שמיים שכוללת, כמו שכתוב, כמו שנפסק להלכה ברמב"ם, עול מלכות שמיים כוללת ייחוד השם, אהבתו ותלמודו. ייחוד השם, השם אלוקינו השם אחד, אהבתו ואהבת, ותלמודו והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. את זה אנחנו מקבלים עלינו פעמיים ביום. במה נצטווינו? מה נצטווינו לעשות ביום בזמן מתן תורתנו? מה אנחנו צריכים לעשות? יותר מאשר לומר קריאת שמע ולקבל עלינו עול מלכות שמיים ועול תורה, עול תלמודו, כמו שכתוב ברמב"ם. מה צריך לעשות? את זה אנחנו מקבלים פעמיים בכל יום. מה הדבר המיוחד? מה הדבר הנוסף? מה הדבר שהוא ה... מה מצווה עלינו לעשות ביום הזה? אפילו לזכור את יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, גם בזה אנחנו מחויבים פעמיים ביום. רש"י אומר, כך אומרים חז"ל, על הפסוק והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום יהיו בעיניך כאילו היום ניתנו. זאת אומרת, בכל יום, בכל יום, בוקר וערב, אנחנו חייבים לקבל את אשר אנוכי מצווך היום, והכוונה היום, כל יום ביומו. יהיו בעיניך כאילו היום ניתנו. בפשטות, כך בצורה כזאת מתקיימת המצווה של ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. ובנוסף, אלה הם מצוות לא תעשה. ישמר פן ופן פעמיים, שלוש מצוות לא תעשה. ובנוסף מצוות עשה, חוץ משמור נפשך מאוד, גם והודעתם לבניך ולבני בניך. כנראה שבקריאת שמע, אם אנחנו קוראים שמע כמו שכתוב בפסוק, אז אנחנו מקיימים את זה. אנחנו מקיימים את זה כאילו היום ניתנו. והכוונה שאנחנו חוזרים ליום מתן תורה. מה עלינו להוסיף? מה עלינו לעשות? מה הדבר שנצטווינו בו בזמן מתן תורתנו? ועל זה יש זיקה, דשמי טבוח, שהוא עומד ומשגיח ובודק אם אנחנו מקבלי תורה או אנחנו לא מקבלי תורה. והוא יכול להעניש אותנו. ובכן, מה עלינו לעשות בפועל? מה צריך לעשות? אני מקריא כמה קטעים מלשון הרמב"ן. והנה הרמב"ן על הפסוק הזה, והנה קודם שיזכיר הדיברות הזהיר במצוות לא תעשה, הדיברות של פרשת ואתחנה הזהיר במצוות לא תעשה, שלא נשכח דבר מן המעמד ההוא ולא נסירהו מליבנו לעולם, וציווה במצוות עשה שנודיע בו לכל זרענו מדור לדור כל מה שהיה שם בראייה ובשמיעה. מה שהרמב"ם מתכוון ראייה ושמיעה זה כנגד מה שכתוב בפסוק, הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך. הלב נקרא לב שומע. והדברים אשר ראו עיניך זה בראייה, ופן יסורו מלבבך מאותו לב שומע. כל מה שהיה שם בראייה ובשמיעה. והתועלת במצווה הזאת גדולה מאוד. שאם היו דברי התורה באים אלינו מפי משה בלבד, אף על פי שנבואתו נתעמתה באותות ובמופתים, אם יקום בקרבנו נביא או חולם חלום ויצבנו בהפך מן התורה ונתן אלינו אות ומופת, ייכנס ספק בלב האנשים. אבל כשתגיע אלינו התורה מפי הגבורה לאוזנינו ועינינו הרואות, אין שם אמצעי, נכחיש כל חולק וכל מספק, ולא יועילהו אות ולא יצילהו מופת מן המיטה בידינו, כי אנחנו יודעים בשקרותו. זאת אומרת, המצווה הזאת, או היא פועלת, פעולתה של המצווה הזאת היא שהדברים הם ברורים אצלנו כל כך באופן שהם למעלה מכל אפשרות של הטלת ספק. אין שום אפשרות להטיל ספק בדברים שהם אנחנו בעצמנו ראינו. אנחנו היינו שם, אנחנו ראינו. וזאת הכוונה. אז חלילה לא לשכוח את הדברים אשר ראינו, ושלא יסורו מלבבנו יום אשר עמדנו אנחנו לפני השם אלוקינו בחורף. והתועלת במצווה הזאת היא כי אנחנו עמדנו ואנחנו ראינו והדברים ברורים. אז כתוב ברמב"ן שמה שצריך לעשות כשאנחנו מקבלים את התורה וחוזרים למעמד ההוא, צריך לעשות שהדברים יהיו ברמת ברירות, בדרגת ברירות שאי אפשר להטיל בה שום ספק. איך עושים את זה? איך? איך? וזהו שאמר שם, וגם בך יאמינו לעולם. בורא העולם הבטיח למשה רבינו ואמר לו, ועבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. כי כשנעתיק גם כן הדבר לבנינו, ידעו שהיה הדבר אמת בלא ספק, כאילו ראוהו כל הדורות. כאילו ראוהו כל הדורות. יש אפשרות להעתיק את הדברים כך, כאילו ראוהו כל הדורות. כי לא נעיד שקר לבנינו. כך אומר הרמב"ם. ולא ננחיל אותם דבר הבל ואין בה מועיל, והם לא יסתפקו כלל בעדותינו שנעיד להם. אבל יאמינו בוודאי שראינו כולנו בעינינו, בכל מה שסיפרנו להם. אלו דברי הרמב"ן. על סמך ההנחה הזאת שלא ננחיל שקר לבנינו, רוב הדברים שהאבות מנחילים היום את בניהם זה שקר. רוב הדברים. אני מדבר על הרוב המכריע של כל באי עולם. הולכים ומנחילים את בניהם דברי שקר, והדברים הם, כן, הדברים מחמירים והולכים מדור לדור. יש פעמים שהאבות לא מנחילים את בניהם אפילו דבר אמת אחד. מנחילים אותם רק שקר. מה זה? מה זה? וזאת מצווה. זאת לא מצווה אחת. זה שלוש מצוות לא תעשה ושתי מצוות עשה. מה הפירוש? וכאן אנחנו צריכים להיכנס קצת, לנסות להבין. מה קרה בקבלת התורה? מה קרה שם? באותו מעמד, מעמד הר סיני, מה היה שם? אז אני אגיד בערך, מתוך זיכרון, אני אין לי את זה לפניי, מתוך זיכרון, נגיד את תוכן הדברים שכתובים ברמח"ל. יש חיבור של הרמח"ל שנקרא מאמר הוויכוח. המאמר הזה הוא ויכוח בין אדם חוקר בשכלו, חוקר, מנסה להבין את הדברים רק בשכלו, ובין מי שקיבל את שורשי הדברים בקבלה מרבותיו. יש שקוראים לספר חוקר ומקובל. זה לא השם שהרמח"ל נתן לו. זה נקרא מאמר הוויכוח בקיצור. והרמח"ל כתב את המאמר עצמו וכתב אליו הקדמה, מבוא. ואותה הקדמה, אז הוא מתחיל ואומר. כביכול בורא העולם ברא את העולם כולו, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הארץ היא החלק הגלוי והשמיים זה החלק הנסתר. כל הנסתרות נמצאים שם. כל הדברים הגלויים נמצאים פה. הדברים הגלויים הם תוצאה, תולדה, מהדברים הנסתרים שנמצאים שם. כל הדברים שנמצאים פה בארץ הם כולם, כן? הם נובעים, הם כתולדה מהעומק של הדברים, שורשי הדברים שהם כולם נמצאים בשמיים. הדברים האלה נקראים נסתרים, כי השמיים הם נסתרים בפנינו. כל מה שנמצא בשמיים הוא נסתר. כל מה שנמצא בארץ הוא בעצם גלוי. משהו כבר נמצא פה, הוא גלוי. הארץ נתן לבני אדם, אבל השמיים שמיים לשם. כביכול, באהבתו של בורא העולם, אהבה שהוא אהב אותנו, את אומתו חביבה לו מאוד, כך כתוב שם. כביכול, בורא העולם נקרא אוהב עמו ישראל. באהבתו הוא קרא לנו את השמיים, כך כתוב שם. במתן תורה הוא קרא לנו את השמיים. והראה לנו בעליל את כל שורשי הדברים. והראה לנו שכל מה שקורה כאן, מאין זה בא, מאין זה צומח, מאין זה יוצא. מה הם שורשי כל הדברים כולם. היינו כל ההיקף של כל המציאות כולה. במתן תורה כביכול בורא העולם קרא את הכיסוי, כל קריאה היא גילוי. כשם שאבל קורע את בגדיו, אותה הרגשה של אדם שניטל ממנו כבודו, והבגדים הם בדרך כלל מני מכבדותה, הבגדים הם בגדי כבוד, מני מכבדותה, הבגדים הם כבודו של אדם. כשאדם קורע את הבגדים, אז בזה הוא מבזה את עצמו, הוא משפיל את עצמו. כביכול, הוא משתמש במילים, כביכול בורא העולם קרא את השמיים והראה לנו את כל המערכת כולה, איך היא פועלת. הדבר הזה קרה בפשטות, כמו שמשמע בדברי חז"ל, היינו, הדיברות. זה לא לקח הרבה זמן. כביכול בורא העולם אמר את כל עשרת הדיברות בדיבור אחד, ואחר כך הוא חזר ופירש אחד אחד. כשהם נאמרו בדיבור אחד, הם נאמרו בהרף עין. יחד, הכל, הכל יחד. וכמו שידוע, כתוב, כשאמר הקדוש ברוך הוא, אנוכי, השם אלוקיך, נתקעו דברי תורה בליבם. וכשאמר לו, יהיה לך, נעקר יצר הרע מליבם. אנוכי, ולא יהיה לך. כביכול, בורא העולם אמר אותם בדיבור אחד. הרף עין, רגע. פחות מרגע, הרבה פחות מרגע. רגע זה כמימרי, זה הרבה פחות. ובאותו הרגע, כך מבואר שם, באותו הרגע, נפרסה כל הבריאה כולה, נתגלתה ממש עד לקצה האחרון. הכל נתגלה בבירור גמור, מה עניינו של כל דבר, מה שורשו ומה תכליתו, כל דבר, מה הוא פועל, למשם מה הוא נברא, הכל נתגלה בבת אחת. הכל נתגלה בבת אחת. השאלה, לא ייתכן, יש כאן משהו צריך להבין, לא ייתכן שהמוח האנושי יכיל היקף עצום כזה. מדובר פה על כל התורה כולה, כל תורת הנגלה וכל תורת הנסתר, כל התורה כולה עד הסוף שאפשר להגיע בבירור גמור, וכל הדברים נתגלו יחד. אין אפשרות שמוח, יהיה איזה מוח שיהיה, יכול את כל זה לקלוט בהרף עין. אי אפשר, זה דבר שהוא בלתי אפשרי. על כוחנו הדברים האלה לא נתגלו לשכל. זה לא נתגלה לשכל. אלא כך הוא סוד הדבר. היה אדם, הלל הזקן, הוא היה אומר, כך הוא היה אומר בשמחת בית השואבה, אם אני כאן, הכל כאן. האמת, אדם שהוא גדל נכון, התחנך נכון, קיבל תורה נכון, בתפיסת האני שלו, אם הוא באמת מחובר כביכול לצורת האדם האמיתית, אז בתפיסת האני שלו נמצא כל העולם כולו. הגמרא אומרת, אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו. האדם הראשון הכיל בתוכו את כל העולם כולו. כך כתוב. כתוב בגמרא, כיוון ששרח, הניח עליו הקדוש ברוך הוא כפו ומיעתו והעמידו על מאה אמה. מסוף העולם ועד סופו הוא צמצם אותו עד מאה אמה. אבל בשורש הדברים, האדם, כמו שכתוב במשנה, לפיכך נברא האדם יחידי, ללמדך שכל המקיים אדם כאילו קיים עולם מלא, כל המאבד אדם כאילו איבד עולם מלא. זאת אומרת, האדם הוא באמת עולם מלא. אדם אמיתי בתפיסת האני שלו מונחת תפיסה של כל העולם כולו בלי אף פרט חסר. כל זה כלול באני שלו. כשם שהאדם את האני שלו לא מבין דרך השכל, אני לא יודע שאני אני, משום שככה שכלי אומר לי. אם ככה יכול לבוא מישהו ולהתווכח איתי, להגיד לי לא. לא ככה, אולי הוא אפילו ימציא איזה ראיות להביא לי. זה לא נושא לדיבור בכלל. זאת לא. אני יודע, אני, בעצם מה שנקרא אני, מונח כל הבריאה כולה, בלי שום יוצא מן הכלל. זה מה שקרה במתן תורה. אנחנו קוראים בחג, בזמן מתן תורתנו, ההפטרה שאנחנו קוראים היא המרכבה של יחזקאל. והמרכבה של יחזקאל מסתיימת. ועל הכיסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. הוא מראה דמות כבוד השם, כמו שכתוב. כמו שכתוב שם. כביכול, אנחנו חייבים תמיד לדעת ותמיד לזכור. האדם נברא בצלם אלוקים. כל מה שיש באדם שעל הכיסא, היינו, במה שנקרא השכינה, כבוד השכינה, כל מה שיש שם, אז אנחנו מבשרנו יכולים ללמוד את זה. מבשרי איך זה אלוקה. אנחנו מבשרנו מחוברים חיבור שלם, חיבור מלא לצורת האדם שעל הכיסא. אנחנו נבראנו בצלם אלוקים. וכביכול, כביכול, זה כמו שכל מי שלמד פעם, כמה פרקים אפילו, בנפש החיים, יודע. כך הוא פותח את ספרו, והוא מעמיד את הדבר הזה כעיקר גדול, עיקר כל העיקרים. האדם נברא בצלם אלוקים, ודווקא בצלם של השם הזה אלוקים, שהוא השם של הבריאה. וכביכול בורא העולם ברא את האדם כבורא עולמות, והוא נושא בתוכו את השם אלוקים, שהוא השם של הבריאה. והאדם על ידי מעשיו, דיבוריו, מחשבותיו, יכול להעלות את הבריאה לגובהי מרומים, ויכול להוריד אותה ולהשפיל אותה ולהביא אותה למצב הנמוך ביותר, כדרך ש... כמו שהיא נראית היום. כביכול הגילוי של מתן תורה היה מה שנקרא גילוי שכינה. גילוי שכינה. גילוי שכינה פירוש גילוי צורת אדם. השכינה היא האדם שעל הכיסא. גדול כוחם של נביאים שמדמים צורה ליוצרה. על הכיסא, זה כיסא המלכות, על הכיסא יושב המלך. והמלך הוא בצורת אדם. כשהדבר הזה מתגלה, כל אדם רואה, חש, תופס ממילא. עד איכן הדברים מגיעים, מה זה צורת אדם. וכשהאדם אומר אני, כשהאדם אומר אני, זה כמו הלל הזקן. אם אני כאן, אם אני כאן, הכל כאן. כי האדם הוא בעצם עולם מלא, כל העולם כולו. זה היה במתן תורה. זה הדבר שקרה במתן תורה. כביכול, בורא העולם קרא את השמיים, וגילה את כל מה שנעלם בבריאה, את כל מה שנסתר. כל מה שנסתר בבריאה. מה שגלוי בבריאה זה צורת אדם שלנו, צורת אדם מלמטה. צורת האדם שבארץ. צורת האדם שעל הכיסא, זה הסוד של הבריאה. את זה ראה יחזקאל, את זה רואים צופי המרכבה. זה הנסתר שבבריאה. זה מה שנתגלה במתן תורה. איך שכל הנגלה של הבריאה הוא כולו, כולו נובע, קשור בכל הנסתר שבשמיים. חז"ל אומרים, זה מדרש, השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. שתי הרשויות האלה לא התערבו אף פעם חוץ מאשר במתן תורה. במתן תורה, אז כביכול משה רבינו עלה למעלה, והשכינה ירדה למטה. וירד השם על הר סיני, ומשה עלה אל האלוקים. זה היה מתן תורה. מה שיוצא מזה זה שהתפיסה של התורה שחלה בנו, שנקלטה בנו במתן תורה, הייתה תפיסת אני. אני. מי אני? כל אחד ואחד ממקבלי התורה. מי אני? כל אחד הבין שהוא בעצם האדם שעל הכיסא. כך בצורה כזאת האדם תופס את כל ההיקף העצום של כל הבריאה, כי כל זה זה חלק מאני. בשם הגר"א כתוב, כתוב הפסוק בהאזינו, על השם תגמלו זאת, עם נבל ולא חכם, הלא הוא אביך קניך, הוא אסך ויכון עיניך. עם נבל ולא חכם, אז כתוב על זה בתרגום, אמא דקבילו אורייתא ולא חכימו. זאת אומרת, התרגום מתרגם את המילה נבל, והכוונה קבילו אורייתא. וזה מאוד תמוע, למה קבילו אורייתא זה תרגום של נבל? עם נבל ולא חכם. למה קבילו אורייתא זה? למה כך מתורגם, המילה נבל מתורגמת קבילו אורייתא. המילה נבל. אז כתוב בשם הגרא, בספרים שמובאים, ספרים שמובאים בשם דברי אליהו, כל אליהו, מובא בשם הגרא, מובא מספר מוסמך, אבל זה כתוב, זה כתוב בספרים שמובאים בשם הגרא, ספרים מפורסמים. אז כתוב בשם הגרא ממקור. יש טענה על כלל ישראל. למה הייתם צריכים לקבל תורה? למה הייתם צריכים את כל מעמד הר סיני כדי לקבל תורה? אברהם אבינו עשה את זה לבד. זה טענה. למה הייתם צריכים להיות קבילו אורייתא? למה לא הגעתם לזה לבד? כך כתוב. זה כתוב בשם הגרא. אלה דברים סתומים קצת. אפשר לבקש מכל כלל ישראל שכולם יהיו אברהם אבינו, ועוד לטעון נבל. חז"ל שואלים, מאיכן למד אברהם אבינו תורה? אז התשובה המפורסמת, זה רק מנדאמר אחד. התשובה המפורסמת, נעשו לו שתי כליותיו כשני רבנים, ומהם למד תורה. טוב. זו דעה אחת. הדעה שבאה אחריה, והיא המסקנה. מעצמו למד תורה. כך כתוב. מאיפה אברהם אבינו למד תורה? כתוב, מעצמו למד תורה. מה זה בדיוק? מה הכוונה? מה זה מעצמו למד תורה? מה זה? מה זה? פירוש הדבר, כמו שדיברנו, מעצמו למד תורה, זה הכוונה. מעצמו זה הכוונה, מתפיסת האני שלו, הוא למד את כל התורה כולה. כאן נשמעת הטענה, כדי שאדם יגיע לעני של עצמו, אז צריך, זאת הטענה, עם נבל. אברהם אבינו הגיע לעני של עצמו בלי מעמד הר סיני. למה אתם זקוקים למעמד הר סיני? זה איתכם נמצא. התורה כולה נמצאת פה בפנים. כל התורה כולה נמצאת בתוך האני האמיתי של האדם. רק ככה בני אדם מסתובבים עם אני מזויף, וטוב להם איתו. טוב להם איתו. הם מקבלים אפילו תעודת זהות על האני המזויף. אז ככה יש אפילו אישור. מי אתה? יש לי מספר. באותו אופן, אותו אופן, זה אילו דברי הגרא. אותו אופן כמו שישראל קיבלו במעמד הר סיני, זאת הייתה קבלת התורה של אברהם אבינו. מעצמו למד תורה. זה קצת זה קצת מקרב אלינו את הפסוק, אבל הוא מראה לנו כמה אנחנו רחוקים, מראה לנו כמה אנחנו מסכנים, כמה אנחנו רחוקים מנקודת העיקר, כמה אנחנו רחוקים מעצמנו. יש לנו את כל התורה כולה איתנו, היא נמצאת איתנו. רק צריכים להגיע לאני האמיתי. כשמגיעים לאני האמיתי, אז זה אני, כל התורה כולה. חז"ל אומרים, וזה כתוב בספר הזוהר, זאת התורה אדם. התורה כולה, חיים מוולוז'ין מביא את זה בספר בנפש החיים. זאת התורה אדם. תרייג של אדם זה בדיוק מקביל לתרייג של תורה. זה מקרב אלינו קצת את הפסוק. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. הדברים האלה נמצאים איתנו. הם בעומק הדברים חלק מהאני שלנו. לא חלק. הם האני שלנו בעצמו. שוב להבין, כשם שאני את עצמי לא קולט דרך השכל, דרך ראיות או דרך הבנה, אלא זה אני, התורה היא אני, מה שאנחנו חייבים פירוש הדברים, כביכול בורא העולם נתן לנו תורה, נתן לנו תורה, והוא נתן לנו את האפשרות להתחבר לתורה בחיבור כזה שהוא חיבור ברור למעלה מכל אפשרות של הטלת ספק. הבירור הזה זה בירור אך ורק של מושג אחד, אני. אני, אין לי שום ספק באני. זה הדבר היחידי שאין לי בו שום ספק. ובוודאי גמור. וכל מה שמצטרף, כל מה שמזדהה עם האני בעצמו, זה אני. וכל מי שיבוא ויטיל ספק, אז הוא מטיל ספק בעצם המציאות שלי. ואלה דברים בטלים. על זה אני, על זה לא צריך להתווכח. על זה לא שייך להתווכח. אין מקום להתווכח. מי שנכנס על דבר כזה לוויכוח, הוא שותה גם הוא. זה הדבר שהתחייבנו לעשות בזמן מתן תורתנו. זה הדבר המיוחד. היינו לא לקבל עלינו עול תורה. לקבל עלינו עול תורה, את זה אנחנו מקבלים פעמיים ביום. זאת קבלת עול תורה, זאת קבלת מלכותו יתברך. ייחודו, אהבתו ותלמודו. את זה אנחנו מקבלים פעמיים ביום. זאת מצוות קריאת שמע. כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר יקבל עליו עול מצוות, כמו שכתוב במשנה. אבל בזמן מתן תורתנו, אנחנו מקבלים את התורה בעצמה. מקבלים את התורה בעצמה. אנחנו מקבלים את התורה בעצמה כמו שאנחנו מקבלים את קיומנו. כמו שאנחנו מקבלים את חיינו. זאת פרשה אחרת. זה דין אחר. זה צורת עבודה אחרת. זה מצריך תפיסה מסוג אחר לגמרי. כל הדינים בהלכות עדות, כן, כל מי שלומד יודע, בהלכות עדות יש דרגות של קרובים, יש קרבה, קרבת יתר, קרבת יתר, קרבה של ראשון בראשון. קרבה. יש קרבה של כגופו. זאת לא קרבה, זה הוא עצמו. כביכול סדר הדברים, סדר הבריאה הוא כזה, כביכול. בורא העולם ברא את המציאות הזאת שנקראת כגופו, משום שהוא התקין לו ממנו בניין הדעת. זה נבנה מיני ובי, מתוכו, מעצמו. לכן החיבור מחזיר את הדבר לעצמו. אחד. זה לא קרבה כמו אב ובן, זה לא קרבה כמו שני אחים. זאת לא קרבה בכלל. זה כגופו. יום חתונתו זה מתן תורה. זאת החובה. זאת החובה, כך צריך להתייחס. התורה היא אנחנו עצמנו. אנחנו עצמנו. שני דברים הם חלק מהאדם. גם זה כתוב בשם הגר"א. שני דברים הם חלק מהאדם. כביכול בורא העולם התקין לו ממנו בניין הדעת, ובורא העולם, כך היא ההנהגה, מלמדים לאדם את כל חלקו בתורה כשהוא עובר, כשהוא נמצא במאי אמו. כל אחד לומד, מקבל, מתחבר לכל חלקו בתורה, וכשהוא יוצא לאוויר העולם לוקחים את זה ממנו. סותרו מלאך על פיו ומשכחו כל התורה כולה. ועכשיו הגר"א אומר, אלה הם שני הדברים שדרכו של בעל אבידה לחזר אחר אבידתו. אלה שני ענייני הנישואים שהאדם פעמיים מתחתן. האדם מתחתן עם החלק שנלקח ממנו מגופו, התקין לו ממנו בניין הדעת, והאדם מתחתן עם אותו חלק שנלקח ממנו, היא התורה שלו, היא האני שלו. ואדם חייב לחזור אל שני הדברים האלה, להתחבר אליהם בחזרה. הם היו חלק ממנו ונלקחו ממנו, ולזה הוא חייב לחזור. זאת אומרת, לחזור, שזה יחזור ויהיה חלק ממנו, כמו שזה היה מלכתחילה. זה הדבר שבו נתחייבנו בזמן מתן תורתנו, לחזור למעמד הר סיני. מעמד הר סיני. הגמרא אומרת, על כל דיבור ודיבור פרחה נשמתם. כל דיבור שיצא מפי בורא העולם ברכה נשמתה. ודיבור שני, הגמרא שואלת, ודיבור שני להיכן הלך? מי יכול היה לקבל את הדיבור שבא אחר כך? אז כתוב בגמרא, הקדוש ברוך הוא הוריד טל שעתיד להחיות בו את המתים. אז כתוב על זה גם במערל, גם עוד כמה מה... זה גם בראשונים כתוב. זה פשוט גם בגמרא. הדיבור השני בעצמו נשא בתוכו את הטל של תחייה. זאת אומרת, בתוך הדיבור עצמו היה מונח הכוח לקבל אותו. בתוך הדיבור עצמו מונח הטל של תחייה, שאפשר יהיה לקבל את הדיבור הזה בעצמו. היינו, במילים אחרות, החיים שלנו נמצאים בדיבורים, בדיברות. שם נמצאים הדיברות. זה מה שאנחנו אומרים בתפילה. אהבת עולם בית ישראל, עמך אהבת. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת. על כן, מה מתחייב מזה? קודם כל שלא נפרוש מזה. בשוכבנו וקומנו נשיח בחוקיך. זה דבר אחד. דבר שני, ונשמח בדברי תלמוד תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. למה כל זה? כי הם חיינו. הם חיינו. מחיים לא נפרדים, וחיים זה הדבר המשמח ביותר. לכן בשוכבנו וקומנו נשיח בחוקיך, ולכן ונשמח בדברי תורתך. כי הם חיים. מחיים אי אפשר להיפרד. כיוון שזה חיים, אז זה לא בר פירוד, זה לא בר פירוד, ואי אפשר להסתלק מזה ולחזור לזה. אם מסתלקים זה אין, גמרנו. אם מסתלקים אז החיים נגמרו. אי אפשר לחזור. חיים זה דבר קבוע ונמצא תמיד, בלי הפסקה. לזה אנחנו צריכים להגיע. שוב, לקבל תורה, אני מדבר על מה שנקרא חובתנו בזמן מתן תורתנו. זאת לא החובה לקבל עלינו עול תורה, עול תורה, עול מצוות, עול תלמוד תורה. את זה אנחנו עושים פעמיים בכל יום. אנחנו צריכים לחזור לאותו מעמד, לאותו יום חתונתו, זה מתן תורה. יום חתונתו, זה מתן תורה. לא לקבל עול, לא סתמרת, אני לא שולל חלילה, כן, לקבל, בדי שאתה לקבל עול, אבל את זה צריכים להגיד בקריאת שמה. את זה אומרים בקריאת שמה. אבל המיוחד שאנחנו צריכים ביום זמן מתן תורתם, המיוחד זה לקבל את הזהות, את החיבור, את העובדה שזה בעצם אני. מי שכך מתחבר, התורה מתחברת אליו. ולאדם כזה התקיימו, באדם כזה התקיימו דברי רש"י במסכת סנהדרין בדף צדיק ט', נפש עמל עמלה לו, הוא עמל במקום זה ותורתו עמלת לו במקום אחר. אומר על זה רש"י, מה פירוש תורתו עמלת לו במקום אחר? אז יש לשון נפלא ברש"י, התורה מתחננת ומבקשת מעת קונה למסור לו טעמי תורה וסתריה. התורה מבקשת להימסר לאדם הזה, היא בעצמה רוצה להתחבר אליו, וכל כך למה? משום שהוא עקף פיהו על דברי תורה. זאת אומרת, הוא כפף את עצמו על דברי תורה. כפף את עצמו, זה הכוונה. אני לא גומר להיות אני עצמי בלי דברי תורה. אם אתה בשביל עצמך צריך את דברי תורה, אז התורה היא חלק מעצמך. אז התורה מבקשת שאתה תהיה חלק ממנה עצמה. התורה מבקשת מעת קונה למסור לו טעמי תורה, ברש"י שלפנינו כתוב וסדריה, אבל ביד רמה זה מועתק, וסתריה. למסור לו טעמי תורה וסתריה, כך מעתיק היד רמה. זה כנראה הגרסה העיקרית. וכל כך למה? כל כך למה? התורה מתחננת, היא רוצה להתחבר אל האדם הזה. למה? למה? משום שהוא לא הוא עצמו בלי התורה. זה נקרא כפף עצמו על דברי תורה. הקדוש ברוך הוא יעזור לכולנו, שכולנו נוכל להיות שייכים לפחות לדברים האלה באיזה אופן שהוא, ויהיה לנו חג שמח באמת.